הנושא שלנו לערב הוא חמלה בימי משבר. או בהם לפתוח את זה יותר, האם וכיצד תקופות של משבר יכולות לפתוח או לרענן את ההבנה שלנו חמלה מהי, ולצד זה כיצד ההבנה המפוכחת שלנו מהי חמלה יכולה להיות משמעותית בזמנים של משבר ושל קושי. אם להתחיל את הדברים בלהתעלות באילנות גבוהים, אג'אן צ'ה אמר פעם, בודיזם זאת הדת של הלב. הדלאי למה אומר, הדת, my religion is kindness, חביבות, חיבה. אחד ממורי הדרמה הוותיקים במערב סיפר באיזושהי הזדמנות שבשנים הראשונות כשהתחילו להביא את הדרמה ואת הויפאסנה אל המערב, השנים הראשונות בארצות הברית, באזור של ההקמה של ה-IMS, הם חשו אחרי איזושהי תקופה די קצרה שמשהו לא עובד. ואז הם הבינו שחסרה, באופן שבו הביאו את הלימוד, חסרה בו חמלה. ובלי לב זה לא עובד. נכון שנהוג לומר שחמלה היא פרי טבעי, בלתי נמנע בעצם, של חוכמה, של ראייה בהירה. שככל שאנחנו רואים, כמו שסטיבן אמר בסשן הקודם, ככל שאנחנו רואים בבהירות יותר את התעתוע במחיצות שיש בינינו, בחומות שיש בינינו, תוצאה טבעית של זה היא שהלב נפתח. לצד זה, וכמו בהפוך על הפוך, החמלה היא גם האדמה, היא גם הקרקע הפוריה שמאפשרת ראייה בהירה, שמאפשרת חוכמה. כשהלב פתוח, כשאנחנו אוהבים, כשיש בנו אמפתיה, החומות אם האחר מתמוססות, האחר הוא פחות אחר. זה עובד לשני הכיוונים. ובאיזשהו אופן דומה לכפי שזה קרה עם תרבות הויפאסנה במערב, גם תוך מה שאנחנו יכולים לקרוא לו תרבות המיינדפולנס, התרחש איזשהו תהליך דומה. גם המיינדפולנס, וזה אפילו בא לידי ביטוי בשם, בשפה שאנחנו משתמשים, mind, mindfulness, מתוך הצ'יטה, מתוך המיינד הארט, מה שהודגש זה בעצם המיינד, והתנועה הראשונית עם ההדגשה שלו ועם הנוחות המסוימת בתרבות שלנו, עם ההתכתבות, עם החשיבה הרציונלית והתרבות המדעית, הוא שם מאוד מאוד דגש, והייתה הרגשה שמשהו לא עובד. ושיש בעצם צורך להדגיש את זה שכשאנחנו מדברים על מיינדפולנס, אנחנו מדברים על מיינד הארטפולנס. וזה במהלך הזמן גם יצר כל מיני נגזרות, כמו למשל התוכנית של סלף קומפשן, מקומות שבהם בתוך השפה ישנו דגש הרבה יותר גדול בשפה, בלימוד, על המקום של הלב, על מקומה של חמלה. וכשאני מזכיר את המקום הזה של סלף קומפשן, אולי משהו שמבטא את כמה זה משמעותי, בעיקר בתרבות שלנו, סיפר לי פעם מורה וחבר שהיה שותף למפגשים הראשונים שהפכו לאיזושהי מסורת שנמשכה הרבה שנים, של מורי דרמה מערביים עם דלאי למה ועוד מורים טיבטיים בדרמסלה, שבאחד המפגשים הראשונים אמר, נאמר איזשהו משהו, ופתאום נוצרה איזושהי מין המולה בטיבטית סביב הדלאי למה, ואחרים התחילו לדבר ביניהם טיבטית ושיחה ערנית כזאת וקולחת ביניהם. וכשזה קצת נרגע, הם שאלו אותם, מה היה שם? מה קרה? ואז אחד הטיבטים המתורגמנים הטיבטים אמר, אחד מכם אמר self-hatred, וניסינו לתרגם את זה לטיבטית, ולא כל כך מצאנו את הדרך לומר את זה. אז זה לא שאני מנסה לעשות יחסי ציבור לטיבטים או לתרבות הטיבטית, בכל אופן מין אנקדוטה כזאת של משהו ששם היה מוזר גם, הדלאי למה בתוך זה בסוף אמר גם את המילים האלה, כאילו self-hatred? Why should one do such a thing? בו בזמן, לנו בתוך כך, זה כל כך מובן או ברור, אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו יכולים כל כך למצוא אפיקים מתוך זה, טעמים של זה בתוך החוויה הפנימית שלנו. וכאשר אני מציין, ואמרתי בכותרת של הדברים, שאני רוצה להניח כאן את השאלה, האם, ואם כן כיצד, תקופות של משבר יכולות להעמיק את ההבנה שלנו, של חמלה מהי. אני נזכר ורוצה להניח כאן, קודם כל, לפני כחצי שנה, באוקטובר, בסוף אוקטובר, הייתה לי שיחה פומבית עם סטיבן בצ'לור. חלקכם ודאי מכירים אותו, ממורי הדרמה הבולטים במערב, שהיה במשך 10 שנים נזיר, בהתחלה במסורת הטיבטית בדרמסלה, אחר כך נסע עם המורה שלו לשוויץ, בהמשך הוא עבר את הכביש, משהו שתבידתי לא קורה הרבה במסורות האלה, עבר את הכביש ועבר למסורת הזן והפך לנזיר זן בקוריאה לעוד כמה שנים. בית המנזר הוא עזב עם מי שלימים הייתה לאשתו, מרטין בצ'לור, גם מורה נפלאה. יש לו דרך לימוד מאוד מאוד מיוחדת, שעברה דרך בודיזם אגנוסטי, היום זה יותר בודיזם חילוני. הוא כתב כמה ספרים נהדרים, אחד מהם Living with the Devil, נגע בדיוק במה שהעליתי קודם במקום הקודמת, את המקום של האזכורים של מרה בתוך הטקסטים ובתוך המקום של הבודה, ומה המשמעות בעצם של to live with the devil. או כתב גם את בודיזם ללא אמונות, ספר שאני יחד עם קרמל שלב תרגמנו לפני כמה שנים לעברית. ובתוך אותה שיחה סטיבן בצ'לור אמר לי, אתה יודע, אנחנו יכולים לחיות כבודהיזם, בודהיזם טובים, איך הוא קרא לזה, good buddhists, ולהחזיק בתוך כך ערכים של חמלה ושלום ואי אלימות, בלי להיות בעצם במגע שחלק מהחירויות שמתאפשרות לנו ומאפשרות לנו להחזיק בערכים האלה ולדבר איתם, הם ערכים שמושגים דרך אלימות, דרך כוח ואלימות.
שיחה
שהייתה בזום, נכון? כן, הוא לא היה כאן, הוא היה בקוריאה. אני אולי תכף גם מזכיר את זה כי הוא נזכר.
זה מעדד לי משהו שאני מכיר.
אוקיי. ובאמת, בתוך אותה שיחה, הזכרתי את הדלאי לאמה, גם קראתי לו איזושהי שאלה שמישהו מהמאזינים שאל. הוא אמר, ככל הידוע לי, הדלאי לאמה הוא לא פציפיסט, הוא לא מחזיק באיזה שהם ערכים של פציפיזם כזאת הדרך או הדרך היחידה. ועולה בי השאלה, כך שאל אותו אדם, עולה בי השאלה האם בן אדם מתרגל יכול להיות בתוך סיטואציה שבה נוכח סיטואציה מורכבת מסוימת הוא מכיר ובאופן מלא במצוקה ובכאב שקיימים, ובו בזמן הוא עומד מאחורי פעולות שיוצרות את אותה מצוקה. הוא התייחס בתוך אותם דברים אל הימים המאוד ראשונים של המלחמה שפרצה אחרי השביעי באוקטובר. ואני הוספתי משלי ושיתפתי אותו בדילמה שמצאתי את עצמי. אמרתי לו שהבנתי פתאום, אחרי שקרה השביעי באוקטובר, ואחרי שכמה ימים למחרת זה אני גר בצפון, פתאום קיבלנו איזושהי ידיעה נורא מפחידה. הודיעו לנו מהמועצה שחדרו מאות גלשונים אל האזור שלנו ולמצוא מחסה. התברר אחר כך שהייתה להקה של ענפות. אבל בום, אתה מוצא את עצמך פתאום עם הדבר הזה בתוך הרקע של כל הדברים שקיימים בתוך המים. ופתאום עם המחשבות שמתגלגלות שם, כשעלתה בי הבהירות שבי, שאם אני חלילה מוצא את עצמי בבית עם המשפחה ועם הילדים, ופתאום הדמיון לא הלך כל כך רחוק, אני רואה טנדר ויוצאים ממנו אנשים עם זה, הייתי רוצה, כן, הייתי רוצה להיות, להגן. וזה עבורי את המחשבה נורא מטלטלת. כי אף פעם לא, אני חשבתי בעצם זה שאני נמנע מלהכניס את עצמי לסיטואציות, אני לא הולך לצבא, הוא לא נלחם, אז אני לא אמצא את עצמי, הסיטואציות האלה התרחקו ממני. זה אולי קצת מתכתב הילד עם מה שאת שאלת גם כן על אלימות. בתוך כך שאנחנו יכולים, ויש לזה בכלל את המקום, לא לצרוך אלימות ולנקות עצמנו, ולפעמים החיים פתאום, זה לא מבטיח לנו שהחיים לא יזרקו פתאום סיטואציות כאלה לפתחנו. ועבורי באופן אישי, זו הייתה חוויה נורא נורא מטלטלת. כי משהו מאוד בהיר היה בי בתוך הכוונה והמחויבות לא לקחת חיים, ולחיות חיים שיעזרו לי לא לעשות את זה, ופתאום להבין, יכול להיות שהחיים יזרקו את זה לפתחי, וכן, אם אני אמצא את עצמי בתוך אותו דבר, אני כן, אני לא יודע אם אני אוכל, אבל אני רוצה לחשוב שאם אני אוכל, אני כן יעשה את המעשה. וסטיבן אז סיפר לי בתוך אותה שיחה, שהוא, אמרתי קודם, הוא חי שנים בשוויץ, הוא בעצם ליווה את המורה שלו מדרמסלה, הם יצאו להקים מנזר בשוויץ, הוא היה שם המתורגמן שלו, והוא סיפר שבתקופה שהוא חי בשוויץ, שאני חושב רובנו יודעים שהיא מדינה שמאוד ידועה בנייטרליות שלה, ששומרת על, על נייטרליות כקו מנחה, התברר לו שכל גבר שוויצרי יש לו בבית רובה, תחמושת ומדי צבא. הוא אומר שזה מאוד עיקה בו בהלם, ואז הוא שוחח עם חבר שלו. ואמר לו, תגיד, איך אתה יכול? הוא אומר, הבן אדם, הוא אומר, אתה שנים מתרגל דרמה ואי אלימות. לפני שבאת לדרמה, התלבטת, חשבת להיות כומר נוצרי. איך אתה יכול בכלל לעלות על הדעת להשתמש ברובה? הוא מספר שאותו אדם אמר לו, סטיבן, מה אני אגיד לך? אם יגיע אויב אל הכפר שלי ויאיים על החיים של אשתי ושל הילדים, אני אירה בו. סביר מאוד להניח שאני אצא מדעתי אחר כך. אבל אני רוצה לחשוב שאני אעשה את זה. ואז הוא המשיך סטיבן ואמר לי, אני בדיוק באותו זמן שדיברתי איתו, זה היה בזום, אני בקוריאה עכשיו. אמר לי, ואתה יודע, אני חייתי שנים בקוריאה, הייתי פה נזיר. אמר, וכשהייתי כאן נזיר, וזה היכה בי בהלם, ומה שהוא סיפר לי עכשיו היכה בי בהלם, כי עם כל השנים שלי בדרמה לא שמעתי על זה גם מעולם. אמר לי, בתקופה שהייתי פה, כל פעם הנזירים, לפעמים באמצע ריטריט, היו הולכים לצבא. אמר לו, מה? אמר לי, כן. אמר, הנזירים בבורמה, הנזירים בקוריאה, מתגייסים לצבא. אמר, מאז, דעתי זה היה במאה ה-16, של לגיונות של נזירים השתתפו בלחימה נגד הכובש האכזרי היפני שהיה שם. ובעצם הצליחו להפוך את המערכה, בתוך התפיסה שלהם יש איזושהי מחויבות להגן על ארצם, ולצד ערכי הדרמה והתרגול הדרמי, הם הולכים לצבא. זה לא רק בישראל שיש חיילים ומתרגלים, יש גם נזירים. ואז הוא המשיך אל המקום הזה שבו בעצם הוא דיבר איתי את המקום שאותו אני בעצם רוצה להניח כאן, על המקום של ההזדמנות, על האפשרות שיש בזמנים של משבר to dig deeper. במקום שכמו שאומר, זה קל כשאנחנו מרגישים בטוחים ומוגנים, כמו לנפח איזה שהם ערכים ואז להפוך אותם, כמו שעלה בדיאלוג הקודם בין קודם בין סטיבן לאייל, שסטיבן ניסה להצביע על זה, שיש כאן בעצם שאלות. מאוד קל לנו גם את המילה חמלה, להגיד, חמלה, זה מאוד מאוד ברור מה המשמעות שלה. והוא סיפר לי שאחרי האירועי מגדל התאומים, שני הרבה שנים, הוא התבקש לכתוב איזשהו מאמר ל-Tricycle, המגזין המוביל בעולם הבודהיסטי. הוא אומר ששם שהוא לקח תקופה והרהר בתוך הדברים, עלתה פה בעצם אותה הבנה כמה בעצם בעסקה הלא כתובה והלא מדוברת בינינו לבין המדינה, nation state, ישנו בעצם את המקום שהמדינה מתחייבת לשמור על כל מיני חירויות שלנו, על תחושת ביטחון סביר שלנו, החוצה ופנימה, וכמה בעצם זה אנחנו נותנים את נכונותנו שהמדינה, לא נכנס כרגע בדיוק לרמה, לא בדיוק לדבר, אבל שברמה מסוימת תפעיל כוח, בתוך הכוח הזה אפשר לראות או יהיה תמיד מי שיוכל לראות אותו ולקרוא לו גם אלימות. בין אם זה כלפי חוץ, בין אם זה כלפי פנים. כדי להשרות שלום באיזושהי סיטואציה, שלום בית, להוציא בעל מכה וכולי. יש הרוג בתוך המבנה הזה, הרוג בו הפעלה של כוח, שלפעמים הגבול בינה לבין אלימות הוא לא כל כך ברור. ואז הוא אמר, אני זוכר שבתוך זה שהוא אמר את הדבר המאוד מעניין הזה שנשאר איתי, שיכול להיות שכאשר אנחנו מתרגמים את העיקרון של ההימסה, non-violence, אי אלימות, אנחנו קצת מתעלמים ממורכבויות שאני מנסה לגעת בהם כאן. ואולי ערך, דרך יותר נכונה לחשוב על זה, זה אי אכזריות. ההימנעות מהרצון לפגוע למען לפגוע, להתנכל למען להתנכל, להיות אכזרי. אבל בו בזמן לצידו ההבנה של המורכבויות של סיטואציות אנושיות, סיטואציות חיים אנושיות, בין בחיים הפרטיים ובין אם בחיים הלאומיים, יכולות להביא אותנו. ומתוך המקום הזה אנחנו יכולים להיכנס לאיזשהו שדה של חקירה.